שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף נ"ז במסכת בבא קמא. נתחיל 5 שורות לפני סוף עמוד הקודם ונסיים 9 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 19 דקות. נזכיר שאתמול דיברנו על רמת השמירה שאדם צריך לשמור בשביל שהבהמות שלו לא ילכו ויזיקו. אולי אגב זה, הגמרא מדברת גם כן על רמות של שמירה, אבל הפעם של שומרים. כלומר, אדם ששומר על משהו של מישהו אחר, באיזה רמת שמירה הוא צריך לשמור על זה, כך שאם בכל זאת קרה משהו, הוא יצטרך לשלם על זה. אז כידוע, יש 3 רמות של שומרים. שומר חינם, הוא חייב רק אם הוא פשע בשמירה. כל עוד הוא לא פשע, הוא פטור. שומר שכר, חייב גם אם הוא פשע, אבל גם אם הוא לא פשע, אלא הייתה גניבה או עבדה. שואל, חייב אפילו אם הוא שמר ממש טוב וקרה אונס, גם אז הוא חייב. אז שוב, שומר חינם חייב על פשיעה, שומר שכר גם על גניבה ועבדה, שואל גם על אונס. אלה הרמות, והנושא שלנו היום זה נושא אחד, וזה מה רמת השמירה של שומר עבדה. כלומר, אדם מצא עבדה, ועד שהוא מוצא אותה מאבד בינתיים הוא שומר על העבדה, האם הוא נחשב כמו שומר חינם, ואז הוא חייב רק על פשיעה, או שהוא נחשב כמו שומר שכר, והוא חייב גם על גניבה ועבדה. זה הנושא, ואת הדיון הזה נחלק לשלושה חלקים. בחלק הראשון נראה את הדעות והסברות, בחלק השני נראה קושיות לכאן ולכאן, ובחלק השלישי נעבור לנושא קצת אגבי, וזה טוען טענת גנב או טוען טענת ליסטים מזוין. אז בואו נתחיל. אז החלק הראשון, הדעות, מה המעמד של שומר עבדה? אז לגבי זה יש מחלוקת, רבא אומר שהוא שומר חינם, רב יוסף אומר שהוא נחשב שומר שכר. עוד פעם שנזכור, לרבא שומר חינם, רב יוסף שומר שכר. ועכשיו מה הסברות? אז רבא שומר שומר חינם, זה פשוט, הרי הוא לא מקבל כסף, אז הוא שומר חינם. רב יוסף לעומת זאת שאומר שהוא שומר שכר, זה לא מובן לכאורה, הרי הוא לא מקבל כסף. עכשיו, לפני שנענה, נשים לב שבשאלה הזאת על רב יוסף, יש בעצם שתי הנחות יסוד. הנחה אחת זה ששומר עבדה לא מקבל כסף, והנחה שנייה שמי שלא מקבל כסף לא יכול להיות שומר שכר. אלה הנחות, וממילא בשביל לענות על זה, אנחנו פשוט צריכים לסתור את אותם הנחות. ובאמת יש שתי תשובות, תשובה אחת לכל הנחה. כלומר, תשובה ראשונה אומרת, אתה הנחת שהוא לא מקבל כסף? זה לא נכון, הוא מקבל. מה הוא מקבל? אז אמנם הוא לא מקבל כסף ממשי, אבל זה כן גורם לו לחסוך כסף, כי בזמן שבו הוא שומר על העבדה, אז הוא עוסק במצווה, ויש לנו כלל שעוסק במצווה, פטור מן המצווה, וממילא אם יבוא לה וזה אני ויבקש פרוטה, הוא לא יצטרך לתת לו, אז הנה, זה הכסף שהוא מרוויח, אותה פרוטה, זה אגב נקרא במקומות אחרים, פרוטה דרב יוסף, זו התשובה הראשונה, הוא כן מקבל כסף. התשובה השנייה אומרת, לא, באמת הוא לא מקבל תשלום, אלא שההנחה השנייה שלך, שבשביל להיות שומר שכר חייבים לקבל תשלום, זה לא נכון, אפשר להיות שומר שכר גם בלי תשלום. איך? כי שומר שכר זה לאו דווקא מי שמקבל שכר, אלא זה בעצם כינוי לרמת שמירה מסוימת שכל מי שיש לו איזושהי מחויבות חיצונית שאומרים לו לשמור, אז הוא צריך לשמור באותה רמה. עכשיו, מה זה אותה מחויבות? אז זה יכול להיות כסף, שזה המקרה הרגיל של שומר שכר, אבל זה יכול להיות גם מחויבות אחרת, וזה כמו כאן בשומר עבדה, שהתורה מחייבת אותו לשמור, וכיוון שהיא מחייבת אותו, זה בעצם גורם לו להיות בדרגה של שומר שכר. זה הסבר השני לרב יוסף שהוא שומר שכר. אז עוד פעם לסיכום החלק הזה, מה הדעות? אז רבא אומר שומר עבדה הוא שומר חינם, כי הוא לא מקבל כסף. רב יוסף אומר שהוא שומר שכר, או כי זה כאילו שהוא מקבל כסף, כי הוא חוסך את הפרוטה שהוא היה צריך לתת לעני לצדקה, או שזה לא שהוא מקבל כסף, אלא שהתורה היא זאת שמשעבדת אותו ומחייבת אותו לשמור בדרגה של שומר שכר, ועד כאן החלק הראשון, הדעות. החלק השני זה בשורה האחרונה בעמוד הקודם, במילה ATV, וכאן אנחנו מתחילים את שלב הקושיות, ונחלק אותו לשניים, אנחנו נראה שתי קושיות על רבא שאמר שהוא שומר חינם ונתרץ, ואחרי זה נראה שתי קושיות על רב יוסף שאמר שומר שכר, וגם את זה נתרץ. בואו נתחיל. אז כאמור, שתי הקושיות הראשונות הם נגד רבא שאמר שהוא שומר חינם, ושתי הקושיות הם בעצם מברייתא אחת. לאותה ברייתא יש רישא, אמצע וסייפא, הקושייה הראשונה זה מהאמצע, הקושייה השנייה זה מהסייפה. אז בשביל הקושייה הראשונה, בואו נראה את הרישה והאמצע. הרישה אומרת שאחרי שהשומר עבדה מגלה מי המאבד והוא בא לתת לו את החפץ בחזרה, אז הוא לא צריך לתת לו בידיים, אלא מספיק שישים לו במקום שבו המאבד יכול לראות את זה, וזהו. מאותו רגע שומר העבדה, כלומר המוצא, כבר לא אחראי, האחריות עוברת אל המאבד, זה מה שכתוב ברישה. באמצע פתאום כתוב, אם עבדה, חייב. עכשיו, על מה מדובר כאן? הרי לפני רגע אמרת שאם הוא שם את זה במקום שהוא רואה, אז הוא כבר לא אחראי. אז איך פתאום אם עבדה חייב? אלא כנראה שעל מה מדברת האמצע? כנראה שהיא מדברת על משהו אחר. לא כשהוא החזיר את זה כבר למעבד, אלא לפני שהוא החזיר, כלומר, כשזה עוד בבית של המוצא, כלומר, של השומר. ומה כתוב? שאם עבדה חייב. כלומר, מה אתה רואה? שמחייבים אותו גם על עבדה. כלומר, הנה ראיה שהוא כמו שומר שכר, שחייב גם על גניבה ועבדה, עד כאן קושייה ראשונה על רבא, אבל עונה הגמרא, מה פתאום? גם באמצע מדובר שהוא כבר החזיר את זה, ולמה הוא חייב? הרי ברי שאמרנו שפטור, עונה הגמרא זה תלוי מתי ביום הוא החזיר, כלומר ברי שמדובר שהוא החזיר את זה בבוקר, שאז באמת המעבד נמצא שם בסביבה כי הוא עוד לא הלך לעבודה, אז הוא יכול לראות את זה, ולכן זה נחשב שהוא החזיר לו, ולכן השומר כבר לא אחראי. לעומת זאת באמצע מדובר שהוא שם לו את זה באמת באותו מקום, אבל באמצע היום כשהמעבד לא באזור הוא בעבודה, וממילא במקרה כזה זה נחשב שהוא פשע, ולכן הוא יהיה חייב גם על עבדה, כי הוא פשע, ואין מכאן ראיה לגבי כשזה פשוט היה בבית של המוצא וזה נאבד משם, האם הוא חייב או לא, ועד כאן התשובה לקושייה הראשונה על רבא. הקושייה השנייה על רבא, שאמר שומר חינם, זה בשליש העליון של עמוד א', וכאמור, זה מאותה ברייתא, הפעם מהסיפא, שהסיפא ממשיכה ואומרת, לעולם חייב עד שיחזירנה לרשותו. והגמרא מבינה שכשהברייתא מוסיפה משפט כזה, לעולם חייב, היא באה להחמיר, היא באה לומר שהוא חייב אפילו בגניבה ועבדה, עד שהוא יחזיר לו. עכשיו, על מה הברייתא מדברת כאן? אז אם היא מדברת על אחרי שהוא שם את זה במקום שהמעבד יוכל לראות, על זה כבר דיברנו מקודם, אלא כנראה שהיא מדברת כשזה עדיין ברשותו של המוצא, של השומר. ומה כתוב? לעולם חייב, משמע גם על גניבה ועבדה. אז הנה עוד ראיה שהוא שומר שכר. מה רבא יענה על זה? אומרת הגמרא, רבא כאן קצת נסוג. והוא אומר, אתה צודק. באמת, לגבי שומר עבדה של בהמה שהלכה לאיבוד, כאן גם אני מודה שהוא נחשב שומר שכר. כי הרי אם היא הלכה לאיבוד, כנראה שיש לה נטייה ללכת לאיבוד. אז אם מצאת בהמה כזאת, תשמור עליה טוב ברמה של שומר שכר, לא ברמה של שומר חינם. בזה רבא מודה לרב יוסף. אבל במטלטלין, לא בבהמות, אומר רבא שהוא שומר חינם ולא שומר שכר. ונעיר בסוגריים שלפי חלק מהראשונים, גם שהוא אמר שבבהמה הוא נחשב שומר שכר, זה דווקא לגבי עבדה. כי כמו שאמרנו, סברה היא שיהיה תורה שהיא נוטה ללכת לאיבוד, אבל לגבי גניבה, בזה גם כן הוא יהיה פטור לפי רב יוסף, כי הוא שומר חינם. אז עד כאן שתי הקושיות על רבא שאמר שומר חינם והתירוצים. זה היה השלב הראשון של הקושיות. עכשיו, לשלב השני, אנחנו באמצע עמוד א', נראה עוד שתי קושיות, הפעם על רב יוסף שאמר שומר שכר. קושייה הראשונה זה ברייתא שגם היא מדברת על לאן המוצא צריך להשיב את האבדה בשביל להיפטר מהחיות, והיא אומרת, בוא נראה מה כתוב בפסוק. בפסוק כתוב, השב תשיבם. אז אם היה כתוב רק השב, היינו מבינים שצריך להשיב ממש לתוך הבית של המעבד, אבל כיוון שכתוב השב תשיבם, היא לומדת מכאן כולה שלא צריך להשיב ממש לתוך הבית, אלא מספיק להשיב לגינה שלו. עכשיו אומר רבא, אם דובר בגינה משתמרת, אז זה כמו הבית, מה החידוש כאן? אלא כנראה מדובר בגינה שינה משתמרת, ובכל זאת, אתה רואה שזה מספיק. כלומר, בעצם שברייתא אומרת, זה שדרגת השמירה כאן היא לא גבוהה, כלומר, כמו שומר חינם ולא כמו שומר שכר. ככה מבין רבא את הברייתא, אז הנה ראיה שזה לא שומר שכר, אבל דוחה רב יוסף. לא הבנת נכון, באמת מדובר כאן בגינה משתמרת, ומהבחינה הזאת אין הבדל בין הבית לבין הגינה, אלא שמה שברייתא רצתה ללמד כאן, זה לא לאן הוא צריך להחזיר, כי לפי רב יוסף הוא חייב להחזיר למקום משתמר, כי הוא שומר שכר, אלא החידוש של הברייתא זה רק עצם זה שהוא לא צריך להודיע לבעלים. זה מה שהתכוונה כשאמרה שאפשר לשים בגינה, כי מן הסתם בגינה הבעלים לאו דווקא נמצאים, ובכל זאת אפשר לשים שם, לזה התכוונה, אבל כן צריך מקום משתמר, כי לדעת רב יוסף הוא שומר שכר, ועד כאן הקושייה הראשונה והתשובה. הקושייה השנייה על רב יוסף שאמר שומר שכר זה 9 שורות לפני סוף עמוד א', וזה קושייה של אביי, והוא לא מקשה מברייתא, אלא מההלכה של רב יוחנן, שנאמר אותו קודם מהר ואז נסביר, וזה שאומר רב יוחנן שגם בשומר עבדה יש דין של טוען טענת גנב שחייב כפל, ואומר אביי, זה מוכיח שהוא שומר חינם ולא שומר שכר. זו הקושייה בקצרה, עכשיו נסביר. אז יש דין כזה שנקרא טוען טענת גנב, וזה שאם שומר חינם נשבע לשקר שהחפץ נגנב ממנו, ובזה הוא בעצם רצה להיפטר שלם, כי הרי הוא שומר חינם, ושומר חינם פטור מלשלם על גניבה, אז אם אחרי זה תפסו אותו, אז עכשיו זה כבר לא מספיק שהוא יחזיר פשוט החפץ, אלא הוא צריך לשלם כפל. כמו שגנב משלם כפל, כי הרי זה בעצם מה שהוא ניסה לעשות, הוא ניסה לגנוב, אז עכשיו הוא ישלם כפל. זה אם הוא שומר חינם. לומר את זה שוב, שומר חינם שטען טענת גנב ונשבע על זה, ואז נתפס, משלם כפל. לעומת זאת, בשומר שכר שטען טענת גנב, הוא לא יהיה חייב כפל. למה? כי גם הוא נשבע לשקר שזה נגנב, ובאמת זה אצלו בבית, הרי ממילא גם אם היינו מאמינים לו שזה נגנב, זה הרי לא היה עוזר לו, כי הרי הוא שומר שכר. שומר שכר חייב על גניבה, כך שבעצם השומר הזה בשבועת שקר שלו לא באמת ניסה להיפטר מתשלום, כי ממילא הוא היה צריך שלם, ממילא גם אם תופסים שהוא שיקר, אז הוא לא צריך שלם כפל. אז שוב, לסיכום, בטוען טענת גנב, שומר חינם משלם כפל, שומר שכר לא משלם כפל. עד כאן סוג של הקדמה, ועכשיו נחזור לנושא שלנו לגבי שומר עבדה. אומר רב יוחנן, בשומר עבדה שטוען טענת גנב, הוא כן חייב כפל, כלומר כמו הדין של שומר חינם. עכשיו אם אל אומר אביי, זה מוכיח ששומר עבדה הוא כמו שומר חינם, שאם באמת זה היה נגנב הוא היה פטור, ולכן אם הוא טען טענת גנב וניסה בעצם להיפטר על ידי זה, הוא חייב כפל, כלומר בקיצור הוא כמו שומר חינם ולא כמו שומר שכר. עד כאן הקושייה השנייה על רב יוסף שאמר שומר שכר, אבל עונה רב יוסף זה לא קשה, כי באמת גם בשומר שכר יש מצב של כפל בטוען טענת גנב, וזה אם הוא לא טען טענת גנב, אלא טען טענת ליסטים מזוין, וליסטים מזוין זה לא סתם גנב, אלא זה אונס, וממילא אם זה באמת היה קורה, אז גם שומר שכר היה פטור מזה, וממילא אם הוא טען טענת ליסטים מזוין ושיקר, אז גם הוא יהיה חייב כפל, וממילא כשרב יוחנן אמר שגם בשומר עבדה יש כפל בטוען טענת גנב, אפשר להעמיד שהוא התכוון בטוען טענת ליסטים מזוין, ואז נכון גם בשומר שכר, וכך שומר אבדה יכול להיות שומר שכר כמו שומר רב יוסף. ועד כאן הקושייה השנייה והתירוץ, ובזה הגענו לשורה האחרונה לפני סוף עמוד א', ועד כאן השלב של הקושיות. ראינו שתי קושיות על רבא, שתי קושיות על רב יוסף, ואת כולם תרצנו, וזה היה החלק השני של השיעור, החלק של הקושיות. החלק השלישי זה בשורה האחרונה בעמוד א', וזה סוג של מאמר מוסגר על מה שעכשיו אמרנו. הרגע אמרנו שלא רק בטוען טענת גנב יש כפל, אלא גם בטוען טענת ליסטים מזוין. וזה חידוש. למה זה חידוש? אז אני טיפה מעריך כאן כסוג של הקדמה לגמרא, ערכתי בזה יותר בחוברת, אפשר לראות שם, וזה שצריך להבין שזה שטוען טענת גנב משלם כפל, זה לא כי בעצם אותו שומר, אני מחשיב אותו כגנב בזה שהוא ניסה להיפטר מלשלם, ולכן הוא משלם כפל. זה לא נכון. כי אם זה היה נכון, אז לא רק שומר חינם שטוען טענת גנב והיה צריך שלם כפל, אלא גם למשל אם הוא שומר חינם היה טוען טענת עבדה, הוא היה צריך שלם כפל, כי הרי גם בזה הוא ניסה להיפטר מלשלם, וזה הרי לא נכון, הוא לא צריך שלם כפל. ולמה לא באמת? למה דווקא טוען טענת גנב משלם כפל? כנראה כי הדין של טוען טענת גנב זה סוג של ועשיתם לו כאשר זמם. כלומר, הוא ימציא שיש כאן איזשהו גנב דמיוני, אז כשהוא נתפס שהוא שיקר, אני אומר, אתה בעצם אותו גנב דמיוני, וכיוון שגנב משלם כפל, אז אתה תשלם כפל, ולכן זה דווקא אם הוא ימציא שזה נגנב, אבל אם הוא ימציא שזה נאבד, אז כיוון ששם אין איזה מישהו דמיוני שכאילו אמור שלם כפל, אז גם הוא השומר לא ישלם כפל. עכשיו ממילא, לפי הטענה של רב יוסף מהחלק הקודם, שגם טוען טענת ליסטים מזוין צריך שלם כפל, זה בעצם אומר שגם ליסטים מזוין עצמו לא כשהמציאו, אלא כשבאמת יש ליסטים מזוין ותפסו אותו, גם הוא משלם כפל כמו גנב. עכשיו זה חידוש. למה זה חידוש? כי יוצא לפי רב יוסף שבעצם יש שלוש דרגות. יש גנב, ליסטים מזוין וגזלן. מה ההבדל? אז קודם נאמר מה ההבדל המעשי, וזה שגנב בא בשקט בלילה בלי נשק, ואם בעל הבית יתעורר הגנב יברח. ליסטים מזוין גם כן בא בלילה בשקט, אבל יש לו נשק, כך שאם בעל הבית יתעורר אז הוא כן יפגע בו. והאחרון זה גזלן, שהוא בכלל לא בא בלילה, הוא בא ביום עם נשק, לא מפחד מאף אחד. אלה שלוש הדרגות. ומה ההבדל בהלכות שלהם? אז מצד אחד גנב עדיין משלם כפל, וזה לא נחשב אונס, כלומר אם שומר שכר יטען שזה נגנב, הוא יהיה חייב. בקיצוניות השנייה גזלן לא משלם כפל, וזה כן עכשיו אונס, כלומר אם שומר שכר איתן שהיה גזלן אז הוא כן ייפטר. באמצע יש לנו את ניסטים מזוין שלפי רב יוסף יש לו קצת מזה וקצת מזה. כלומר מצד אחד זה אונס כמו גזלן ושומר שכר פטור על זה, אבל מצד שני מחדש רב יוסף שהוא כן משלם כפל כמו גנב, וממילא כאמור, כיוון שהניסטים מזוין עצמו משלם כפל, אז גם טוען טענת ניסטים מזוין גם כן משלם כפל. עד כאן החידוש של רב יוסף, שוב, של ליסטים מזוין משלם כפל, וגם טוען טענת ליסטים מזוין משלם כפל, ועכשיו מה שנעשה, זה נראה על זה שתי קושיות, ומצד שני ראייה אחת, ובזה נסיים. קושייה הראשונה זה מברייטה, שאמרה שיש איזשהו דין, שכרגע לא ניכנס אליו, שיש אותו בשומר חינם, והיא רצתה לעשות קל וחומר, שאם הוא בשומר חינם, אז קל וחומר שהוא גם בשומר שכר, שהוא חמור יותר משומר חינם. זה מה שהיא בהתחלה אמרה, אבל מיד אחרי זה אמרה מברייטה, זה מה שמופיע אצלנו בשורה הראשונה בעמוד ב', בעצם אי אפשר לעשות קל וחומר, כי אמנם באופן כללי שומר שכר חמור יותר משומר חינם, אבל גם יש דין שבו שומר חינם דווקא הוא חמור יותר. באיזה דין? בטוען טענת גנב, כי הרי כמו שאמרנו מקודם, בשומר חינם יש דין של טוען טענת גנב שחייב כפל, ואילו בשומר שכר אין את הדין הזה. זה משומר את הברייתא, ועכשיו אומרת הגמרא על זה, רגע, הרי לפי רב יוסף ראינו שגם בשומר שכר יש, אם הוא טען טענת ליסטים מזוין, ובכל זאת הברייתא לא אמרה את זה, אלא אמרה שאין. אז הנה קושייה על רב יוסף, שאולי באמת אין כפל בטוען טענת ליסטים מזוין. זו הקושייה הראשונה, אבל עונה הגמרא, מה פתאום? הברייתא מסכימה לרב יוסף שגם בשומר שכר יש מקרה של כפל בטוען טענה, אם הוא טען טענת ליסטים מזוין, וזה שהברייתא אמרה שבכל זאת שומר חינם חמור בעניין הזה, כי בשומר חינם זה יותר חמור. כי זה גם בטוען טענת ליסטים מזוין, וזה גם בטוען טענת גנב רגיל, ולעומת זאת בשומר שכר, זה רק בליסטים מזוין ולא בגנב, לכן זה יותר חמור, אבל שוב, גם היא יכולה להסכים לרב יוסף, שגם בשומר שכר, אם הוא ייתן טענת ליסטים מזוין, הוא יהיה חייב כפל, זה לגבי הקושייה הראשונה. קושייה השנייה זה בשורה התשיעית בעמוד ב', וזה קושייה עם אותו היגיון בערך, וזה מברייתא שאומרת, הרי זה ששואל חייב על אונס, זה כתוב בתורה, אבל מניין ששואל חייב גם על גניבה ועבדה, אומרת הברייתא, פשוט לומדים את זה קל וחומר משומר שכר, שאם שומר שכר חייב, אז ודאי ששואל שהוא חמור יותר, גם הוא חייב, והברייתא מסיימת ואומרת שזהו קל וחומר שאין עליו תשובה. אי אפשר לפרוך את הקל וחומר הזה, כי באמת שואל הוא תמיד יותר חמור משומר שכר, לכן זה קל וחומר מעולה. זה מה שכתוב בברייתא, אבל עכשיו אומרת הגמרא, רגע, הרי לפי הגיון של הברייתא הקודמת, שיש איזו נקודה שבה שומר חינם חמור יותר משומר שכר בגלל טוען טענת גנב, אז לכאורה את אותו היגיון אפשר להפעיל גם פה, ולומר שלפי רב יוסף דווקא יש משהו שבו שומר שכר חמור משואל, וזה שבשומר שכר שטען טענת דיסטים מזוין הוא יתחייב בכפל, ואילו שואל אם הוא טען טענת דיסטים מזוין, הוא לא יתחייב בכפל, כי הרי גם אם היינו מאמינים לו, זה לא היה פותר אותו, כי הוא שואל, הוא חייב גם על אונס. אז איך הברייתא אמרה שזה קל וחומר שאין עליו תשובה? הרי הנה, לכאורה, יש תשובה. עכשיו, מזה שהברייתא לא אמרה את זה, אלא היא אמרה שאין עליו תשובה, כנראה שהברייתא חולקת על רב יוסף, והיא סוברת שבאמת גם בשומר שכר אין שום אפשרות של כפל בטוען טענת דיסטי מזוין. אז הנה קושייה שנייה על רב יוסף. זה הקושייה השנייה, אבל עונה הגמרא, זה לא קושייה, כי אולי הברייתא הזאת חולקת על ההיגיון הזה של הברייתא הקודמת, והיא סוברת שכפל בטוען טענת לא יכול לחשב כחומרה. כלומר, במקרה של הברייתא הזאת, זה שבשומר שכר שטען טענת דיסטי מזוין יש כפל, כמו רב יוסף, ואילו בשואל שטען טענת דיסטי מזוין אין כפל, זה לא מראה על חומרה של שומר שכר, אלא אדרבה, זה דווקא מראה על הקולה שלו, כי הרי למה בשואל שיטען טענת דיסטי מזוין אין כפל? כי הרי גם אם באמת היינו מאמינים לו, זה לא היה פותר אותו, למה? כי הוא חמור יותר, כי הוא חייב אפילו על אונס. אז נכון שיוצא מזה כאילו קולה, שאם נתפוס אותו משקר, אז בעצם לא יהיה כאן כפל, אבל זה לא באמת קולה, זה קולה שנובעת מהחומרה, שממילא גם אם היינו מאמינים לו, זה לא היה עוזר לו, כי הוא חמור יותר. כלומר, בקיצור, יכול להיות שברייתא באמת מסכימה לרב יוסף, שבאמת בשומר שכר יש כפל בטוען טענת דיסטי מזוין, אבל היא לא הביאה את זה כפירחה לקל וחומר, כי זה לא מראה על חומרה, אלא אדרבה, זה דווקא מראה על כולה, ולכן זה לא קשה על רב יוסף, ורק נדגיש שוב בסוגריים, שזה בניגוד לברייתא הקודמת, שהיא כן ראתה את זה כחומרה. בכל אופן, נשארנו עם רב יוסף, ששומר שכר שיטען טענת שקר של דיסטי מזוין, כן ישלם כפל. ועד כאן שתי הקושיות על רב יוסף והתירוצים. ועכשיו, שלב אחרון בסוגיה באמצע עמוד ב', נראה ראיה לרב יוסף ובזה נסיים. הראיה לטובת רב יוסף זה מברייתא שמדברת על אדם ששכר פרה, והוא טוען שהיא נגנבה, והוא אומר, אני יכול להישבע שהיא נגנבה ואז אני אהיה פטור, אבל אני לא רוצה להישבע, אז אני אשלם. ואחרי שהוא אמר את זה, פתאום תפסו את הגנב, אומרת הברייתא שכשהגנב הזה ישלם כפל, למי הוא ישלם? הוא ישלם לאותו סוחר, כי ברגע שהוא הביע נכונות לשלם, בזה הוא בעצם כביכול קנה את הפרה, והכפל מגיע אליו. זה מה שכתוב באותה הברייתא, שהשומר זוכה בכפל, אמרנו את זה גם בבבא מציעא, אבל זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו זה במה מדובר כאן בכלל? הרי אנחנו מדברים כאן על סוחר, ויש מחלוקת לגבי סוחר שלפי רבי מאיר הוא שומר חינם, ולפי רבי יהודה הוא שומר שכר. וכרגע הגמרא מניחה שהברייתא היא כמו רבי יהודה, שזה באמת ההלכה שהוא שומר שכר. עכשיו, אם דובר בשומר שכר, אז למה הוא אומר שאני יכולתי להישבע שזה נגנב והייתי נפטר? הרי שומר שכר חייב על גניבה. אלא כנראה במה מדובר כאן, שהוא לא אומר שבא סתם גנב, אלא בא לסתים מזוין, וכך הוא היה יכול להיפטר, כי לסתים מזוין זה אונס. עכשיו, מה כתוב מיד אחרי זה? שכשיתפסו את אותו גנב, אותו לסתים מזוין, אז הוא ישלם כפל לסוחר. עכשיו, עצבו זה שהוא משלם לסוחר, זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו זה עצם זה שהוא משלם כפל. כלומר, מה אנחנו רואים כאן? את מה שאמר רב יוסף, שגם נסתי מזוין משלם כפל. זו הראיה מהברייתא, שוב בקצרה, מדובר בסוחר ולפי רבי יהודה סוחר הוא שומר שכר, ובכל זאת הוא אומר שהוא יכול להיפטר מתשלום וזה שהוא אמר שזה נגנב, אז כנראה שהוא לא אומר שזה סתם גנב אלא ליסטים מזוין, וככה הוא פטור כי זה נחשב אונס, ובכל זאת מה רואים שם? שאותו גנב ליסטים מזוין כשהוא יתפס ישלם כפל. אז הנה רואים שליסטים מזוין משלם כפל בדיוק כמו שאמר רב יוסף. עד כאן הראיה. אבל דוחה הגמרא, לא נכון, לא מדובר כאן בליסטי מזוין, אלא מדובר בגנב רגיל, ולכן הוא משלם כפל, ואין מכאן שום ראיה לטובת רב יוסף לגבי ליסטי מזוין. עכשיו, אם דובר בגנב רגיל, איך הוא רצה להיפטר בזה שהוא טען שזה נגנב? הרי סוחר הוא שומר שכר, ושומר שכר חייב על גניבה, אומרת הגמרא שתי אפשרויות, או שהברייתא כרבי מאיר שסוחר הוא לא שומר שכר, אלא שומר חינם, ואז באמת הוא פטור על גניבה, או שאומנם הברייתא כרבי יהודה, ובאמת אם הוא יטען שזה נגנב, הוא יהיה חייב, אבל כאן מה שקרה זה שהסוחר עצמו טען שזה היה ליסטי מזוין, ולכן הוא אמר שהוא יכול להיפטר, אבל אחרי זה כשתפסו את הגנב וביררו קצת, התברר שהוא לא באמת היה ליסטי מזוין, אלא גנב רגיל, ולכן באמת הוא כן ישלם כפל, כי הוא גנב רגיל, אלה שתי אפשרויות לדחות, ולפי שתי אפשרויות כאמור, באמת היה מדובר כאן בגנב רגיל, ולכן הוא משלם כפל, ואין מכאן ראיה לגבי מה שאמר רב יוסף, שגם ליסטי מזוין משלם כפל. עד כאן הראייה והדחייה, ועד כאן החלק השלישי של השיעור, ובזה הגענו לתשע שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. ראינו היום נושא אחד לאורך כל השיעור, וזה המעמד של שומר עבדה, שלפי רבא הוא שומר חינם, לפי רב יוסף הוא שומר שכר, ואת הסוגיה חילקנו לשלושה חלקים. בחלק הראשון ראינו את הדעות ואת הסברה לכל דעה, אז רבא אומר שומר חינם כי הוא לא מקבל כסף, רב יוסף אומר שהוא שומר שכר, או כי הוא כאילו מקבל כסף בזה שהוא לא צריך לתת פרוטה לעני, או שבשביל להיות שומר שכר לא צריך דווקא כסף, אלא גם זה שהתורה מצווה עליו לשמור, אז גם זה מכניס אותו למעמד של אחריות של כמו שומר שכר, ועד כאן החלק הראשון. בחלק השני ראינו קושיות לכאן ולכאן, בהתחלה ראינו שתי קושיות על רבא שאמר שומר חינם, ושתי הקושיות עם איברייטה שגם מהאמצע וגם מהסייפה, משמע שאם הוא איבד אז הוא חייב, משמע שהוא שומר שכר ולא שומר חינם, אבל את הראייה מהאמצע דחינו ואמרנו, שם לא מדובר שהוא איבד מהבית, אלא שהוא החזיר את זה לבית המאבד בצורה לא אחראית, שזה כבר פשיעה ולכן גם שומר חינם חייב, ואילו בסייפה שגם כן משמע שהוא חייב על איבוד, תרצנו שבאמת רבא מודה חלקית ואומר שאם מדובר בבהמה שלך לאיבוד, אז באמת הוא צריך לשמור גם לפי רבא כמו שומר שכר, כי אם הלכה לאיבוד פעם אחת, סביר שתלך לאיבוד פעם שנייה, אבל אחרת הוא שומר חינם לפי רבא, אלא היו קושיות על רבא ותרצנו. אחרי זה ראינו שתי קושיות על רב יוסף שאומר שומר שכר, קושיה אחת זה ברייטה שלומדת מהכפילות של השבט השיבם שמספיק להחזיר לגינה שלו, ומעצם זה שיש כאן רף נמוך כנראה שהוא שומר חינם ולא שכר, אבל דחינו לא, זה דווקא אם הוא החזיר לגינה משתמרת כמו שומר שכר, והברייטה רק בא לחדש, הוא לא צריך להודיע למעבד שהוא החזיר. קושייה השנייה זה מעצם זה שרב יוחנן אמר שגם בשומר עבדה יש טוען טענת גנב שחייב כפל, וזה דבר שאפשרי רק בשומר חינם, כי רק הוא אם הוא טוען טענת גנב אז הוא נפטר מתשלום, אז הנה ראיה שזה שומר חינם, אבל דוחה הגמרא, לא, יש גם בשומר שכר טוען טענת גנב, אם הוא איתן לא טענת סתם גנב, אלא טענת ליסטים מזוין, שאז באמת זה אונס וגם שומר שכר פטור, אבל מצד שני, למרות שזה אונס, אותו ליסטים מזוין חייב כפל, ולכן גם בטוען טענת ליסטים מזוין יש כפל, וזה יכול להיות שומר שכר, ועד כאן שלב הקושיות. בשלב השלישי התמקדנו ממש הרגע אמרנו שגם ניסטים מזוין משלם כפל, וממילא גם מי שטוען טענת ניסטים מזוין ונתפס משקר משלם כפל, אז על זה ראינו שתי קושיות ואז ראייה. קושייה אחת זה מברייתא שאומרת שאי אפשר ללמוד משומר חינם לשומר שכר, כי יש משהו בשומר חינם שהוא חמור יותר, וזה שאצלו טוען טענת גנב חייב כפל, ואילו בשומר שכר לא. אז הנה תורה שבשומר שכר אין דבר כזה טוען טענת ניסטים מזוין, אבל דחינו, הברייתא לא התכוונה שאין בכלל כפל בטוען טענה בשומר שכר, אבל זה פחות משומר חינם. והקושייה השנייה זה שיש ברייתא אחרת שאומרת שכן אפשר ללמוד משומר שכר לשואל, כי שואל הוא ודאי יותר חמור בהכל. עכשיו, הרי לפי רב יוסף שיש טוען טענת ניסטים מזוין בסוחר ולא בשואל, אז הנה יש משהו שסוחר יותר חמור, אז לפי רב יוסף הטענה של הברייתא לכאורה לא נכונה, עונה הגמרא, כל ההיגיון הזה לא נכון, כלומר, גם אם באמת בסוחר יש טוען טענת ניסטים מזוין ויש כפל, זה לא מראה על חומרה, כי זה בעצם נובע מהכולה שאם הוא יטען את זה הוא ייפטר, ואילו שואל לא ייפטר, ולכן אין כאן קושייה. עד כאן שתי הקושיות על רב יוסף שאמר שניסטים מזוין משלם כפל. אחרי זה ראינו ראייה לרב יוסף, וזה מברייתא שמדברת על סוחר, ולפי רבי יהודה זה שומר שכר בעצם, והוא רוצה להיפטר כשהוא טען שזה נגנב, אז כנראה שהוא מדבר על ליסטים מזוין, כי אחרת הוא לא פטור, והברייתא אומרת שאותו ליסטים מזוין כשהוא נתפס משלם כפל, אז הנה רואים שליסטים מזוין משלם כפל, כמו רב יוסף, אבל דוחה הגמרא, לא, שם לא היה מדובר בליסטים מזוין, אלא בגנב רגיל, אז איך הוא רצה להיפטר? או כי סוחר הוא לא שומר שכר, אלא שומר חינם, כרבי מאיר, או שבאמת זה היה גנב רגיל, אלא שהסוחר הוא טען שזה היה ליסטים מזוין, ולכן הוא רוצה להיפטר, אבל באמת זה היה גנב רגיל, ולכן הוא שילם כפל, ואילו ליסטים מזוין אולי לא משלם כפל. עד כאן החלק השלישי, כל טוב.